ערב טוב. אני מתנצל על הביטול בשבוע שעבר, פשוט הייתי חולה. מקווה שאף אחד לא בא.
לא
באת. אוקיי, בסדר. רגע, אנחנו בשיעור האחרון היינו ממש בסוף נושא של תוספת שבת. ואני... בעיקר השאלה שרצינו לגעת, וראינו בעצם מהלך איך מסכת שבת פשוט מתעלמת מתוספת שבת. זה לא קיים. עושים מלאכה עד השמש, הדבר היחיד שאוסר האדם לעשות מלאכה זה ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. גם במקורות ארץ ישראל בני הזמן ראינו שתוספת שבת היא בונם במדרש, אבל בראשית רבה מתואר על רקע הספק האנושי של מתי מעבר היממות. וזה מאוד דומה לספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כלומר, אם בן אדם לא יודע, לא בטוח באיזה שעה נעשה המעבר מיום שישי לשבת, אז הוא לוקח, מקדם ביטחון. זה ככה נראה, וראינו שבספרות הגאונים בולט שגם אין להם מושג של תוספת שבת, ודאי אין מצווה להוסיף על השבת, והם גם לא כך מבינים איך אפשר להוסיף על השבת. כן? זה ככה, ראינו... בספרות הגאונים, ראינו שהגלגל מתהפך באשכנז. שם תוספת שבת, קודם כל, הופך להיות דבר שנוכח מאוד. כולם מכירים אותו, מדברים עליו. שנית, מנסים לתת לו גם שיעור. כן, ראינו ברעבן מדברים על שיעור של שעה. הוא עצמו, הרעבן, מזהה את השעה הזאת עם המושג ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. תבינו את זה היטב כשנלמד את הסוגיה הבאה של בין השמשות, בעיקר כשנראה את הגמרא בפסחים בדף צדי ד'. אני לא מאמין שנגיע לזה היום, אבל כשמדובר על שעה, ראינו בהשם ארוגות הבושם שהוא מדבר על שעתיים. הוא מביא איזה ירושלמי שלא נמצא בפנינו, הזכרנו שזה חלק מתופעה של הספר הירושלמי של ראשוני גרמניה, ששם מדובר על שעתיים, כמו תוספת שביעית, זה 1 חלקי 12 של היממה. אמנם הרב חיים אור זרוע מציין שאפשר להוסיף כשעתיים, לא חייבים אבל להוסיף שעתיים, להרגיע את מי שנעשה לרגע עצבני. ראינו בתוספות בברכות בדף חבזיין, הם אומרים אפשר להוסיף מפלג המנחה, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, אבל קודם כל התוספת מקבלת נפח, זה דבר ראשון. דבר שני, גם ראינו שהולכת אפילו ומתפתחת תפיסה שחייבים להוסיף מהחול על הקודש. אנחנו ראינו את זה מצד אחד אצל ספר היראים, וזה גם מאוד מאוד בלט בדיון היסודי של הרמב"ן בתוספת שבת. שם מצד אחד הרמב"ן ניסה להבין איך זה אפשר תוספת, ותשובתו הייתה, גם זה יובן יותר על רקע הסוגיה הבאה, שזה נעשה בין שתי השקיעות של רבינו תם, רק שם אפשר להכניס את תוספת. אבל הרמב"ן גם מציין במפורש שחייבים להוסיף. מה שסיימנו את השיעור הקודם זה ניסיון להבין למה יש חובה כזאת להוסיף, למה לא נגיד שהשבת מגיעה, היא מגיעה, למה יהודי צריך לעמוד לפני כן ולהגיד, להכריז על זמן שהוא לא שבת שהוא כן שבת. זה מעורר עניין. אני אזכיר שדבר מעין זה גם עולה בדברי הבהג, שכבר למדנו אותו, שהדלקת הנרות מכניסה את השבת. שאל הרמב"ן, איך השבת יכולה להיכנס אם אתה מדליק נרות לפני ששבת? אז תשובת הר"ן הייתה תוספת שבת. הר"ן אומר, אני לא מבין מה הבעיה שלך, זה תוספת שבת. אבל שם באמת רואים די תופעה דומה. אם הדלקת הנר היא מכניסה את השבת, אז יוצא ש... ואז מתחיל התוספת, הרי שיוצא שאת השבת מכניסים מוקדם, לפני הזמן, כי חייבים להדליק את הנרות לפני הזמן. כן, היו שני כיוונים מרכזיים, וזה נחתום את תוספת שבת, אני מציע, ונתחיל את הסוגיה שבין השמשות. הראשון היה שהתוספת מופיעה הרי בכל השבתות. ראינו שבתות שהוקשו זו לזו. זה בשבת שבתון של יום הכיפורים, זה בשביעית שהיא שבת הארץ, וזה בשבת בראשית. בשלושת השבתות יש מושג של תוספת, והצבענו על שני מכנים משותפים שאולי יכולים להסביר את הרצון הזה במורבות האנושית. אני אומר ספציפית לגבי השבת היא עומדת בניגוד מובהק אולי יום כיפור, וזה השאלה מי מקדש את השבת. האם השבת מקדש אותה הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו מעורבים בקידוש שלה. מצוות הרמב"ן על התורה, נדמה לי שזה שם, הוא משמע את זה מאבא שלי, אני חושב שהקטע שאני מצטט זה הוא ציטט הרמב"ן. הרמב"ן מדבר זה כמו קדושת בכור, שבכור קדוש מאליו, אבל עדיין יש מצווה להקדישו, שבעצם מתפרש שאומנם יש לו קדושה שהיא באה ממקור טרנסדנטי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהקדושה בעולם תיווצר גם על ידינו, ואז לוקחים דבר שהוא כבר קדוש. וההנחה היא, אני זוכר את אבא שלי מתאמץ בשיעורים להסביר, לא רק שאתה מכריז שהוא קדוש קדושה שכבר יש לו, אלא שהקדושה האנושית יודעת להעמיק את הקדושה, הוא מוסיף מימד נוסף של קדושה. מאין זה הרמב"ן מדבר על קידוש בשבת, שהשבת קביע וקיימה, אבל רוצים שבני אדם יקדשו אותה. עכשיו אני יכול להוסיף על הדבר הזה, שאם אחרי שהשבת כבר נכנסה, אם יבוא בן אדם ויגיד אני לוקח את השבת הקדושה ומה אני עושה לה, אני עכשיו אומר שהיא קדושה, אומרים לו אתה לא מצליח, הקדוש ברוך הוא כבר קידש אותה. אז רק שזה התוספת אולי הוא לבוא לפני השבת ו... לפני שהקדוש ברוך הוא כאילו תופס, אז אנחנו מקדשים. טוב, אני רואה שאתה לא אוהב את זה, אבל אני אגיד משהו אחר. טוב, התכונה השנייה שאני יותר מוצאת חן בעיניי, ניסיתי לשתף את אבא שלי במחשבה הזאת, כל צורת החשיבה שאני נותן לכם זרה לו, כלומר, הוא לא שואל לשמה צריך תוספת, הוא דן אם יש או אין. אז היה נראה שזה לא כך מדבר אליו. אני מתוודא שכנראה הדברים לא נכנסו ללב, אבל אני בסוף שיעור שעבר דיברתי לעניין שהתכונה של השבת היא שמצד אחד אנחנו רוצים לשוות לתוכן חיובי, שאדם שובט, זה קיום עשה לשבות. מצד שני, בכל השבתות האדם מקיים אותה, הוא שובט על איזה שהוא נמנע מדברים. ויש פה איזושהי בעיה פנימית שנקראת איך מגדירים אדם שלא עושים שום דבר כשובט, כלומר כשובט באופן חיובי. כן, אני יכול לומר שהרעיון הזה שצריך שביטה ניכרת, השתמשתי במונח הזה בשיעור הקודם, הוא נמצא מפורש ברמב״ם בחוד שבת בפרק חב ד' בפרק של מוקצה. אמא, כשהוא בא להסביר את איסור מוקצה, אמא אומר שאדם מסוגל לא לעשות שום מלאכה בשבת, ודאי הוא לא נראה שהוא שובט. אני אומר את זה בצורה הבאה, הדילמה הזאת מתעוררת מאוד חזק בפער העצום בין הרשימה של המתת מלאכות לבין המציאות החיים שלנו. אני זוכר את התדמה שלי כשפתאום תפסתי שהרשימה של המתת מלאכות לא נמצאת בשולחן ערוך בכלל בשום מקום, הוא לא מביא אותה, לא מובא בכל השולחן ערוך. ויש איזו סיבה פשוטה, כי רובנו בכלל לא נתקלים ברשימה של המתת מלאכות. מי פה זורע, חורש, קוצר, דש, מלבן, מנפץ, עושה שני בתי נירים? אף אחד. נתקלים בכמה תולדות, במקרה הטוב, כן? בכמה תולדות, יש מעט מלאכות דומיננטיות. בעצם למתת מלאכות שהן נגזרות מחברה חקלאית, בעלת אוריינטציה מסוימת, שבאה לבטא את רעיון השביטה ושבת, שעוברים לחברה עירונית, חברה שונה, חברה שקונים מבעלי מלאכה את רוב הסחורות. המסחר הוא בעצם המלאכה המרכזית. We're not to do business, כן? אתה יודע מה אני מדבר. בוא נאמר ככה, הוצאה. הוצאה הרי שייך באופן ברור לעולם המסחר, אבל רוב המלאכות הן מעבדות הטעם שלהן. והשאלה אם זה שבת היא שאלת אמת. אז פעם שמעתי שיעור מהרב מדן שרצה להסביר את כל איסור טלטול כלים, שחזל הרי מייחסים אותו לנחמיה בן חכליה, התיאור של המסחר בשבת בנחמיה, שנחמיה סוגר את השווקים בירושלים. אז הוא טען, אומנם זה אנכרוניסטי כל מה שהוא טען, היום אני יודע צריך להגיד הפוך ממה שהוא אמר. כלומר הרעיון נכון אבל כל הפרטים לא נכונים. למה אני מתכוון? הוא דיבר על זה שהשבת הקדומה הייתה חקלאית ונחמיה זה חברה מסחרית עירונית, זה היה צריך להגדיר מחדש את השבת וזה איסור כלים. להפוך, הרשימה של המתת מלאכות היא חזלית, היא לא מקראית. הרי, לא נורא. אבל הרעיון נכון, הרעיון הזה שהשבת הוא יום שאנחנו רוצים לשוות לו תוכן חיובי, ולמתת המלאכות נועדו להגדיר לנו מה נקרא לשבות. אבל שבחלוף העיתים והזמנים ובחברות שונות, שהרשימה יכולה לאבד היכולת שלה בעצם לענות על השאלה הקרדינלית שהיא למענה היא נוצרה, היא ודאי קיימת בכל מיני הקשרים, בכל מיני מעברים. והשאלה אם אדם הוא, רואים שהוא שובט או לא, האם יום השבת נראה אחר, אדם שיושב כל יום במשרד, האם הוא עושה איזושהי מלאכה? טוב, זה הוא כותב. עכשיו בוא נגיד שכתוב במחשב לא היה נחשב, זה לא מובן מאליו שישתמש במחשב זה מלאכה, לא מובן מאליו. אבל נגיד שזה לא היה נחשב, מי יודע שאדם, מה ההבדל בין שבת לחול? והרמב"ם מטיל את זה על מוקצה. כמה אומר חכמים בעצם באו ואמרו, אנחנו לא ניתן רק למערך המלאכות לענות על השאלה האם היום אתה שובט או לא שובט, אנחנו רוצים לראות שביטה ניכרת, לכן אנחנו נגזור גזרות של טלטול כלים, גזרות של מוקצה, שמטרתם לייחד את היום הזה לא רק דרך מארג למתת מלאכות. אני חוזר עכשיו לתוספת ואני אומר, יכול להיות שהדילמה הזאת היא גם קצת יושבת על תוספת. איך אנחנו יכולים להגדיר אדם שלא עושה כלום, להגדיר אותו כשובט? אז רעיון התוספת היה שהאדם מכריז על עצמו כשובט ממלכה, ההכרזה שלו היא זאת שמגדירה אותו. וההכרזה הזאת, אני חוזר למה שאני אמר קודם, אתה עכשיו תקשיב, קודם לאהבת, חוזר למה שאני אמר קודם, עדיף להכריז כשאתה יכול לעשות מלאכה, ואז ההכרזה שלך מקבלת תוקף, אחרת מה אתה מכריז? יהיה הדבר אשר יהיה, אני מסיים. השולחן ערוך כותב להלכה שיש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש, הוא לא קובע את זה להלכה שחייבים, מביא את זה כי יש אומרים. כן, שלום עליך. כן, ברכה.
אני חושבת שדווקא שני הדברים שאנחנו עושים בכניסת השבת, ביציאת השבת, הם עושים
הנר
הרבה יותר, יש להם הרבה יותר תוקף, או כאילו הם הרבה יותר חשובים מעצם ההכרזה. כאילו בסופו של דבר ההכרזה היא כאילו אתה לא צריך להכריז, אתה יכול לחשוב, אבל אם אתה מדליק נר כאילו, ואחר כך אתה לא, כאילו אתה לא עושה מלאכה, זאת אומרת אתה קובע את הזמן, אפילו כשאתה מדליק את הנר, אחר כך אתה לא נוגע בנר. אתה עושה איזשהו מעשה שמבדיל לך כאילו בין שני המצבים, וגם בהבדלה,
נכון.
אותו דבר. כאילו, אתה יכול להיות אחרי השבת, ולא לעשות מלאכה גם.
אני אמר את זה בצורה הבאה. קודם הזכרתי, לפני שנכנסתם, את שיטת הבהג, שהנר שמקבל את השבת קשור בתוספת שבת. אז זה ממש מה שאת אומרת. אני אגיד את זה בצורה הבאה. הזכרת את ההבדלה כמוציאת השבת, אז מי הבן זוג הברור של הבדלה? קידוש. רק מה הבעיה שבהקשר שלנו, שאת הקידוש בדרך כלל עושים מתי?
אחרי תפילה,
אחרי שהשבת נכנסה. אז אומנם אפשר לקדש לפני כן, אבל בדרך כלל באיזשהו מקום הבני זוג פה הם קידוש הבדלה, נר שבת נר הבדלה. יש פה שני זוגות שאולי הם באמת הולכים על דילמה דומה, שהם מחפשים אי שם בתוך כניסת השבת, זה לפני השבת, זה בתוך השבת, זה סמוך לכניסת השבת. זה נראה לי ההקשר שבו צריך לחפש את המשמעות של תוספת. בכל אופן, בואו נסתפק בזה לתוספת, ונתחיל ללמוד את הגמרא בלמד דלת עמוד ב' שעוסקת בנושא בין השמשות. סדר הלימוד שאני מציע הוא, יש פה דף שלם שעוסק בין השמשות, בואו נקדיש את תחילת הלימוד, כמו את השיעור היום, לעבור על הגמרא, להכיר אותה, לנסות דרכה לעמוד גם על כמה הגדרות יסודיות של נושא בין השמשות. אחרי זה נפתח את העירייה כשנראה בעיקר את הסוגיה בפסחים שראשונים הצביעו עליה כסותרת את הגמרא הזאת, והרבה מהדיון יהיה על האופן שבו הראשונים ראו את היחס בין הסוגיות, שבעצם זה חורג מעבר רק לשאלות סתירה בין גמרות, זה הופך להיות שאלות מהותיות שבכלל הגדרות יום ולילה. בסדר, אז במשנה שלנו דובר על ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כאן הגמרה מביאה בעקבות זאת ברייטה ולמדה לדם עוד ב', שם היא משתמשת במונח אחר שאונם לא מופיע במשנת שבת, אבל הוא מונח תנאי ברור, הוא מופיע במשניות במקומות אחרים, וזה המונח של בין השמשות. אולי נשאל אתכם קודם כל, לפי מה שאתם יודעים, מה שאתם חווים, שתי שאלות. קודם כל, מתי הוא הזמן הזה בין השמשות? ושנית, למה הוא נקרא בין השמשות? בין איזה שמשות זה?
שמש וירח.
שמש וירח. אז מה...
זה לא נכון, כי השמש, הירח, הם בו זמני הרבה זמן.
האמת שהאפשרות היחידה, האפשרות היחידה לראות שמש וירח באותו זמן, זה באמצע החודש. כשהשמש שוקע במערב, והירח זורח במזרח.
רואים את
ה... עכשיו, אתה יכול הערב ללכת ויכולת, כבר פספסת. כי זה כבר היה.
הירח באמצע היום.
אפשר באמצע היום, כן, אבל אני אומר, אבל לראות את השמש והירח, עושים חילופי משמרות, שאתה יכול להגיד שהשמש נעלם, ועכשיו בא הירח, זה באמצע החודש, ממש הערב. אנחנו באור לט"ו, נכון? נפתח את האומן? אור לי"ד. אנחנו היום באור לט"ו. אין לך יומן, אתה הולך עם סמארטפון, ואתה, לי יש יומן, כמו פעם. בסדר, אפילו כתוב לי פה מתי השקיעה, אפילו כתוב לי פה הכל.
פתוש קלנדר בסמארטפון.
אוקיי, כל אחד מהאפליקציה שלו. אבל מרים, את אומרת, זה מאוד מעניין מה שאמרת, בין שמש לירח. מותר לשאול למה חשבת על ההגדרה הזאת?
כי זה
לא יודעת,
ככה לגדול בגן, אני
אוקיי, יפה.
חשבתי עליו.
קונבנצ'ור איזה, אוקיי, יפה, כן.
כתוב בבראשית, אתה מור...
או, אתה עליה, יש לך גננת יותר מתוחכמת, כן. מה הגננת שלך לימדה? באותו גן? לא. לא, ומה הגננת שלך לימדה אותך? שאם אדם שואל את עצמו על המעבר מיום ללילה, אז הוא מחפש את ההגדרה בבראשית פרק א', והלכת ליום הרביעי, שמה נאמר באותו יום? שהקדוש ברוך הוא בורא את המאורות, ואז אתה אומר לנו שכתוב שהתפקיד המאורות הוא להבדיל בין היום ובין הלילה, ולכן עכשיו תסיים. עזרתי לך הרבה, עכשיו תסיים.
לא כתוב שם שמש מאוד.
למה כתוב? אני הבאתי היום תנ"ך. אני קורא את מה שנאמר, נאמר ככה, אני קורא את היום שאתה בחרת לקרוא, שזה היום הרביעי. שם נאמר, ואם אורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, אז המאורות הם אלה שמבדילים בין היום לבין הלילה, ואז גם נאמר בסוף, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, באמצע, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, אז מרים בעצם ישבת על הפסוק הזה, נכון? אתה אומר לך, הירח, לברכה הייתה קושיה יפה מאוד עלייך, בא את הקושיה, לא, שהירח הוא לא קשור ללילה דווקא, אבל זה קושי על הפסוק, בסדר, אנחנו נפרט את זה, לא לדאוג, אבל המאור הגדול הוא היום, והמאור הקטון הוא ממשלת הלילה, וגם נאמר בהמשך, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים לעיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, והאלוהים כי טוב. אז לכן, מה אתה אומר, מה זה בין השמשות? זה בין
המשמרות.
זה בין המשמרות של הכוכבים השונים, יש את כוכבי היום, יש את המאורות של היום ואת המאורות של הלילה. יפה. יש פה עוד מישהו עם דעה אחרת?
תסביר לי מה זה בין הארבעים, אז אולי
אני... אני היום שואל את השאלות. זה דיון גדול, אבל אתה שואל שאלה נכונה. אני אומר אחרת, המושג בין השמשות, מה שעשית פה מאוד יפה, הצעת שהוא רוכב על פסוקים מהתנך. אני יכול להגיד שהרבה מאוד נכתב בנושא של בין השמשות, המון, המון, ספרות ענפה, קשה לתאר איזה ספרות. הראשון שכתוב עליה מונוגרפיה זה המנחת כהן, בספר שנקרא מבוא השמש. אולי מנחת כהן מוכר פה למישהו שלמד פעם תערובות, יש לו את שער התערובות. אז אותו מנחת כהן, רבי אברהם הכהן פימינטל, הוא רב באמסטרדם במאה ה-17, הוא הראשון שיכתוב מונוגרפיה בנושא של בין השמשות, גדול, עם איזה 30 פרקים, משהו באמת מאוד מרשים. הוא גם, אני אומר לכם, מדבר על זה כשנגיע אליו, הוא גם הראשון שמחזיק שעון מכני ומודד ומגלה שזה הרבה יותר מסובך ממה שחושב בן אדם שאין לו שעון ולא מודד, כי הוא גילה נתונים אסטרונומיים פשוטים שזה משתנה וזה יחסי וזה תלוי באיזו עונה של השנה ותלוי באיזה קו רוחב, ואיך אפשר בכלל לתת את זה בדקות. הוא הראשון שיגלה את הדבר הזה, אבל מאז נכתבו המון מונוגרפיות. אני אזכיר עוד שניים מפורסמים. אחד זה הרב טוקצ'ינסקי, בעל הלוח, שמפיו אנו חיים וממיו אנו שותים ואת זמניו אנו מקיימים. כן, הרב טוקצ'ינסקי, אתה לא
מוכר.
תשמע, הרב פה פסק בשבת של ערב שבועות לא להגיד דבר רחמים. הגבאי פתח הרב טוקצ'ינסקי והרב ויתר, אמרו עבר רחמים. כך כתוב הרב טוקצ'ינסקי. כשהייתי ילד בירושלים הוא היה אורים ותומים, אז הוא גם זה שהציב את הלוחות בארץ, והוא כתב ספר לא מאוד ענק, אבל 100 ומשהו עמודים, שנקרא בין השמשות. יש לו שם מסע ומתן גם עם גדולי ירושלים של אותו זמן, עם הרב ישראל ממלצר, כתב לו הערות, איזה 10 עמודי הערות בסוף. אני חושב שהספר הכי מקיף היום שיש זה ספר שכתב אותו יהודי בשם הרב בניש, שהוא סליחה?
הוא כתב גם הגדה. כן.
אז הוא כתב ספר גדול שקרא זמנים בהלכה. הוא עשה שם מחקר מאוד מקיף גם בהיבטים האסטרונומיים. כלומר, הוא ניסה להסביר את התופעות האסטרונומיות לפי המדע המקובל כיום. הוא גם סקר שם אסף המוני שיטות ועשה מחקר היסטורי. יש בין היסטוריונים קצת ביקורת על חלק מהעבודה, כי הוא לא היסטוריון במקצועו. נכתב המון. אחד מהדברים שמציינים רבים, הרב בני שם בספר יש לו איזה פרק שלם, שהמונח בין השמשות הוא בכלל לא מונח שמופיע בשום הקשר בתנך. בתנך יש יום ויש לילה. האם המעבר ביניהם הוא מעבר שקשה להגדיר אותו, או שיש לו פרק זמן בפני עצמו? לא נמצא פרק זמן כזה בתנך. אחד מהשאלות שהוא מאוד מאוד לוחץ עליהם זה, הוא שואל את עצמו, אז למה זה נוצר, איך זה נוצר, ומה טיב הזמן הזה. ואנחנו את כל זה אנחנו נגרד מתוך הגמרא. מה שאני יכול לומר רק בצורה פשוטה, שהסיבה יש את הפרק זמן הזה, הוא כי המעבר בין יום ללילה הוא לא נעשה באופן חד, אלא הוא נעשה באופן הדרגתי. ויוד הוא נעשה באופן הדרגתי. אנחנו צריכים לשאול, אנחנו נשאל את עצמנו תוך כדי הלימוד מה בדיוק מטריד אותנו, אבל באופן הדרגתי אנחנו לא מסוגלים להגיד עד השנייה הזאת יום והשנייה הזאת לילה. זה יכול להיות או על רקע שאלות של הגדרה, נדבר על זה תוך כדי הלימוד. כלומר, הייתה פה איזושהי הנחה כל הזמן שלילה, מהו לילה? מישהו לא יום. ומי אומר? אולי ליום יש הגדרה, ללילה יש הגדרה, ויש זמן שאין לו את ההגדרה של היום, אין את ההגדרה של הלילה. ואולי זאת הסיבה. כלומר, אם כך, הכיוון הוא, זה בעיית ההגדרה. לעומת זאת, בוא נהפוך את המילה הגדרה להדרגה, קודם מה שברכה אמרה, שזה הדרגתי. יכול להיות שהמושגים ברורים, ויכול להיות שהמעבר בין יום ללילה היה אמור להיות ככה. רק מה, אנחנו לא מסוגלים לשים את האצבע על זה. יש בראשונים שברור מהם, ראשונים בעצמם שאלו את השאלה הזאת, תוסו בדף למדי שואלים, איפה זה לא לעבור ספק הזה? מה הבעיה? תגיד מתי נגמר היום, מתי מתחיל הלילה? לעומת זאת, יש שפיתחו בראשם סבי הרב, וגם הרב בניש בספר שלו, בלי להכיר את התורות של הרב, מנסה לומר דברים דומים, הם ניסו לפתח שזה ספק שנולד מההגדרות, לא מהדרגה, כן? ואוכל יקרה, מה שאני מציע, בואו נתחיל בגמרא, ננסה להבין מה הגדרות, מה בדיוק הקשיים שהם עומדים בפניהם, מה השפה שהם מדברים, ואז נוכל לנסות לסכם את הדברים.
יש גם בעיות, במעבר בין הלילה ליום,
פה את שואלת שאלה מצוינת שנשאלה במפורש בסוגיה המרכזית לבין השמשות בירושלמי, שזה בתחילת מסכת ברכות. הסיבה שזה שם, וגם אנחנו נגיע לבבלי ברכות דף ב', אני כבר מודיע, הסיבה שזה שם כי הזמן שממנו קוראים קריאת שמע לפי המשנה זה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. הברייתא בתוספתא, זה מובא בבבלי שם, אומרת שזה צאת הכוכבים. אז יש שם סוגיה מאוד גדולה בירושלמי שהיא בעצם המקבילה של סוגייתנו. שם הירושלמי עוסק בשאלה של ההגדרות של בין השמשות, מעברי יום ולילה. במסגרת אותה סוגיה את צודקת, הירושלמי שואלת אותה שאלה, והיא שהשאלת המעבר המדורג הוא לא רק קורה בלילה, הוא גם קורה במעבר מיום ללילה, הוא גם קורה במעבר מלילה ליום. וזה הכוונה בעיקר לזמן שבין עמוד השחר לבין הנצח חמה. והנה גם שם אנחנו לא מוצאים שמישהו יגדיר אותו כ כספק או כבין השמשות. מה אנחנו כן יודעים? שיש משנה במסכת מגילה בדף, סוף פרק שני, זה בבבלי דף חף, שם המשנה, כשהיא תארת את כל מצוות היום, המשנה אומרת שלכתחילה את כל מצוות היום צריך לעשות לאחר שתנצח חמה, אבל כולן שעשה מי שעלה השחר יצא ידי חובה. אז אנחנו מגלים, לכתחילה דיעבד, אנחנו לא מוצאים אבל את רעיון הספק. שאלה היא למה אין סימטריה. בסדר, אני ברשותך, אני כרגע עדיין לא הולך לירושן וגם לא אומר מה הרב אמר הזה. אבל שאלה נכונה, כלומר, אם אנחנו עוסקים פה בשאלת ההגדרה, לכאורה צריכה להיות בשתי הקצוות, וזה לא ככה. וזה כבר גם, זה אומר שזה חייב לעורר לחשיבה. בסדר, כן, מה רצית?
זה אותו יום, בלילה, כן, היום.
אבל כן יש לי נפקמינה, כי אני יכול לשאול את השאלה. עכשיו אתם אומרים עוד דבר נכון שאני כבר אומר למי שרוצה, לרב יש שיעור גדול יום ולילה בשלום זכר רב במערי, שם הוא בעצמו מעורר את העניין הזה שאנחנו יכולים לשאול על יום ולילה ביותר מהקשר אחד, האם בהכרח יש להם אותם הגדרות. ואני אסביר, אני יכול להתעניין במעבר בין יום ולילה כקביעה של מעברי יממות, כמו למשל בהקשר של שבת. אני מאוד רוצה לדעת האם השבת נכנסה או לא, האם אני מותר במלאכה או לא. היות ולפי ההלכה היום הולך אחר הלילה, כלומר מעברי יממות נעשה בסוף היום, תחילת הלילה, אז אני צריך להחליט מתי התחלפו היממות. זאת שאלה אחת, אבל אני יכול גם לשאול את עצמי על המעבר מיום ולילה בתוך אותה יממה. גם שם זה חשוב לי, יש מצוות יום, האם עכשיו יום או האם עכשיו לילה. אני גם במעבר מיום ללילה, לא רק מלילה ליום, גם שם אני יכול לשאול אותה השאלה. הכהנים הרי רוצים לטבול מתי? בוא נלך לשם. מתי הם רוצים לטבול? בערב. נו, הגיע ערב או לא הגיע ערב? עכשיו זה לא קשור למעברי יממות בהכרח. כלומר, אנחנו, כשעוסקים במעברים, אתם צודקים, המעברים יכולים להיות על רקעים שונים, ואומנם הנטייה הראשונית, אני מניח מהי, להניח שיש להם אותם הגדרות, אבל כשאנחנו נגלה שהעניינים מסתבכים, אז אנחנו נלך לבדיחת האפשרות, אולי יש הבדלים בהקשרים האלו. כן, בבקשה.
כשהשמש שוקעת, יש את הזמן הזה שכבר לא רואים את השמש, זה עדיין לא חושב.
נכון, אבל גם כשהפני שהשמש זורחת, כבר יש אור, ואין חושב, נכון? מה בעצם אמרת, רון, נכון?
כן.
מה בעצם רון אמר, מירי, מה שאת לא אמרת, ונראה את זה מיד בגמרא, את דיברת על השמש והירח, ורון אמר פה משהו אחר לגמרי. הדבר המדורג הזה, הוא כשהשמש היא שוקעת, עדיין יש אור, ונאמר אותו דבר, על מעמוד השחר להנצח חמה. לפני שהשמש זורחת, כבר האור שלה מגיע אלינו. נראה כשנגיע לסוגיה בפסחים, איך הקדמונים הסבירו את זה. אני אומר רק בקצרה, איך כיום המדע האסטרונומי מסביר את זה. זה בגלל תופעה פיזיקלית פשוטה. כשהשמש הוא מתחת לאופק, הוא שולח את הקרניים שלו שפוגעות באטמוספירה. ואור עובר רק בקו ישר, שהוא פוגע באטמוספירה, הקרניים נשברות ואז הן יורדות אלינו. אז אנחנו אמנם לא רואים את גלגל השמש, אבל האור של השמש מגיע אלינו באמצעות השבירה שלה באטמוספירה. לקדמונים היה הסבר אחר לחלוטין, אבל זה ההסבר שמקובל כיום. כאן, אם הבנתי נכון את מה שאתה מנסה לרמוז, אם לא תתקן אותי, בסדר? אתה בעצם בא ואומר, מצד אחד השמש שקעה לה, מצד שני עדיין יש אור, ואז מה הבעיה? מה השאלה?
האקסיומה שיש עוד זמן חוץ מיום ולילה, זה עוד דבר כאילו.
אז מה הבעיה? אבל אין שמש.
אז ברור שיש פה עוד זמן חוץ מיום ולילה. זה הדבר הברור.
למה זה כל כך ברור? אתה אומר דבר שאחד מגדולי ישראל אמר, רק יותר טוב.
יש הרבה.
הוא כבר הוריד את הסברה לעולם, אתה רק צריך...
יש יום ויש
מוחש, זה לא דבר שהוא מוחשי, זה דבר שהוא תופעה, זה לא קורה לילה, זה קורה ביום, למה אתה קורא זה לילה? זאת אומרת, זה שתי זמנים כאלה שהם...
אתה מנסה ולא מצליח. טוב, אז אנחנו נחכה שאותו גדול יגיד, את רוצה, כן.
לא, יש לי עוד בעיה. לא רציתי, אני חושבת שזה נושא אחר, אבל זה כבר נכנס. שיש לך, שאין לך, כשאתה בים או משהו כזה, האופק כאילו ברור איפה הוא, וזה שווה
כולה.
ברגע שיש לך איזשהו הר שהוא באמצע, או איזשהו משהו, אז כאילו, האם אני עומד ליד הר, כאילו, זה לילה בשבילי, למרות שזה כמה
דקות.
יפה, את שואלת שאלה מאוד חשובה, והיא, האם אנחנו קוראים את זה לפי מראה העיניים, או אם אנחנו קוראים את זה לפי הגדרות אסטרונומיות. כלומר, אני יכול להגיד שבלוח של הרב טוקצ'ינסקי, תוכלי לראות, מישהו פה אי פעם ראה את הלוח שלו?
כן.
אוקיי, אז הלוח שלו בחלק בנוי על תצפיות. אני יכול גם להגיד לכם מה עשו הרבה מאוד מכותבי הלוחות, וזה מתייחס לשאלה שלך. הם, על פי התצפיות שלהם, ניסו לתרגם לכמה מעלות נמצא השמש מתחת לאופק, ואז אמרו, כבר לא צריך לתצפת. פשוט מה נעשה? נלך לאסטרונומים, נשאל בקו רוחב הזה, בעונה הזאת של השנה, מה אנחנו נשאל? כשהשמש, כדי שהיא תהיה ב-X מעלות מתחת לקו האופק, אז מה אנחנו נדע? נדע אם הגיע המועד שאנחנו רוצים. עכשיו, הבעיה היחידה שיש להם, אתם, שאי פעם נתחיל לקרוא את הגמרא, גם נוכל לדבר על זה, זה כמה מעלות לחפש. כלומר, איזה תופעה לחפש שנוכל לתרגם אותה למעלות, כן? כלומר, האם 6 מעלות, האם 4.8, האם 12, האם 18 מעלות, אני יכול להגיד שהחושך המוחלט, כלומר, מבחינה אסטרונומית, כששום קרן אור לא, כבר לא תפגע באטמוספירה, לכן אנחנו לא, לכן אנחנו כבר לא נראה שום אור, זה 18 מעלות מתחת לאופק. אז יש, אני יכול לומר, הרבה מכותבי הלוחות שככה עבדו. ואז ברכה, אז אם אתה יודע לעבוד עם המעלות, ולא משנה אם אתה נמצא בהימלאיה, אתה נמצא בירושלים, מאחורי ההר, לא מאחורי ההר, אתה לא מעלה ולא מוריד, כי אתה עובד עם המעלות. אם אתה, לעומת זאת, יהודי שלא, אין לו מעלות, אז באמת, אם אתה עובד רק לפי מה שאתה רואה, אתה באמת תהיה מושפע מאוד עם מה שאתה רואה.
לא, אבל אני אומרת שזה משהו... אפילו כשאתה תגיד, לא משנה מעלות, כאילו, מאיפה אתה סופר אותם? אתה סופר אותם מהסילבול, אתה סופר אותם, אתה נמצא ליד הר, כאילו פתאום אתה סופר אותם שם, אתה כאילו כמה דקות...
אני חוזר, אם מה שמעניין אותי זה המעלות מתחת לאופק, גם אם את נמצאת בהר, האופק לא נמדד מההר, האופק תמיד נמדד מהאופק.
לא, אבל אם אתה מוסתר, אז כאילו יהיה לך חושך, כאילו יהיה לך חושך מוחלט, הרבה לפני הזמן הזה.
אבל יהיה לי חושך בגלל ההר, לא בגלל השמש, את מבינה? זה יהיה בגלל ההר. כשהייתי ילד היה איזה סרט מטופש, רבי יעקב, שהוא רוצה שהשבת תיגמר, אז הוא מחפש הר, הוא מתחבר, אלא רואה את השמש, הוא עושה מלאכה. צריכים שהשמש לא תיעלם בגלל ההר. צריך שהשמש תיעלם. זה גרייט מובי? כן, ראיתי אותו. אני לא מסתיר שראיתי אותו. אתה זוכר את הסצנה הזאת? אתה זוכר את זה? כן, בטח, זה קאובוי. כן, בדיוק, אוקיי. אז אני מציע שאחרי הפתיחה הזאת שלכם, פתיחה ממש טובה, בואו נתחיל ללמוד, תנו רבנן. בין השמשות, ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה. אבל בין השמשות זה משהו שלא יודעים איך לאכול אותו. יכול להיות שהוא כולו יום, יכול להיות שהוא כולו לילה, ויכול להיות שהוא חלק יום, חלק לילה. כשמה עושה יהודי כשהוא כל כך מבולבל, מטילים אותו לחומר שני ימים. אז אנחנו באיזשהו מקום צריכים לחשוש לכל הספקות. ואיזו בין השמשות? מה שאני מבקש שבשלב הזה נקשיב בעיקר, זה לאופן שבו הם מצליחים להגדיר את הדברים, כי לפי, אני רוצה לשאול את השאלה, האם זה הגדרות שאולי גם מייצגות או משקפות תפיסה מהותית שמה יוצר את המעבר בין יום ללילה? אני רוצה גם להזכיר, אין להם שעונים מכניים, אין להם. השעון המכני הוא המצאה מסוף 113, תחילת 114. כשדברים על המצאת השעון המכני, צריך עדיין לשאול האם לרוב הבריאות השעון הזה הוא בהישג יד, לא מספיק שממציאים שעון, צריך שאני אוכל להשתמש בו. כלומר, בתחילת המצאת השעון המכני, זה היה על ביג בן, זה היה על מגדל העיר, אבל שעון יד, לפי מיטב ידיעתי, זה 117. כלומר, שבכל בן אדם יכול ללכת סתם עם שעון. או 16, 18 אתה חושב? זה, לפי מה שאני יודע, בוא נגיד, עמיחת כהן היה לו שעון. בסדר, זה אני יכול להגיד. אבל בהיעדר שעון, גם אין להם לוח, ג'ולי, אין לוח.
אין לוח.
איך הגבאים רבו על מתי לסור זמן קריאת שמע, אני לא יודע, אבל אין לוח, אז תראו אותה, איך הם קובעים זמן. אנחנו גם יודעים, אני מניח שפגשתם את זה לא מעט פעמים כשלמדתם, שאין להם בכלל הגדרות על השניות ולא על הדקות, זה טווחים כאלה של שעות, כלומר יש להם קושי עצום להגיד 8 ו-3 דקות, לא מסוגלים לדבר בשפה הזאת בכלל.
לכן זה קצת מצחיק. כשהגבאי, או כשעם כל הכבוד לרבי שלי בכיתה אחרת, הוא אומר, עוד 3 דקות קריאת שמע,
אוקיי. אז אני ג'וני, היות והוראת את זה, אז אני אספר לכם שיש פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת הרווארד ששמו סטרנברג, שלמה סטרנברג שמו, והוא כתב מחקר מאוד מקיף על בין השמשות, זה נמצא באתר אינטרנט שלו, באתר של הרווארד, והוא, זה אחד מהדברים, הוא מעלה שם כמה שאלות, אני אשתף אתכם ברעיונות שלו, כי הם נראים לי רעיונות טובים, אבל אחד מהדברים המרכזיים שהוא באמת טוען זה שעד שלא היה שעון, לא היה מושג כזה הגבאי שאומר עוד 3 דקות. הוא אומר, רבינו תם אמר, שצריכים לחכות 4 מיל, כבר אני מגלה את הסוד. הוא אומר, רבנו תם לא היה צריך לשאול את עצמו ושאול שם הלכת כהן, רגע, זה לוקח 60 דקות, 70 דקות, מהסיבה הפשוטה שהיה חושך, הוא אמר, עברו 4 מיל. הוא לא בדק אם זה 60 או 70 או אם זה קיץ או חורף. ברגע שיש לך שעון ואתה מלכת כהן ואתה מתחיל להסתכל בשעון, וואו, גילית שזה לא ככה. כלומר, הטענה שלו היא, ישראל תשמה כתב מאמר על המצאת השעון המכני, והוא אומר, איך זה לא השפיע שום דבר על תפיסת הזמן של בין השמשות, ושלמה סטרנברג טוען שזה השפיע ועוד איך.
איך היו היקים באותם זמנים?
אני אגיד לך סוד גדול, שאני כבר אמרתי לך את זה פה כמה פעמים, הם בכלל קיבלו שבת מוקדם, וזה לא עניין אותם מתי השקיעה, זה לא עניין אותם.
לא, זה לא בחורף.
אני לא יודע, הם בקיץ קיבלו שבת מוקדם, זה לא עניין אותם מתי הדלקת נרות. ממש לא עניין אותם. הם הדליקו כשהיה מתאים לאכול. בחורף, אני לא יודע. שאלה טובה מאוד. בכל מקרה, אני חוזר אלינו. לא, אבל תבינו, באמת, ג'ולי, אתה צודק. הם חיים בחברה, לא מדדים זמן שם. אז מה אומרת המשנה? המשנה בסנהדרין. בסדר גמור, אבל זה לא 9 ו-4 דקות וחצי. אין דבר כזה. יש להם שעון שמש, יש להם יכולת להגיד תחילת הבוקר, אמצע הבוקר. המשנה בסנהדרין ובפסחים אומרת, אפשר להתבלבל בין שעה רביעית לחמישית, וזה נחשב שמדברים על אותו זמן. להתבלבל שעתיים, זה כבר מוגזם. למה? כי אתה רואה את הזווית של השמש, אבל זה שפה אחרת. עכשיו בואו נראה את השפה שלהם במעבר מיום ללילה. אומר, באיזו בין השמשות, משתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימים. הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, בין השמשות, הכסיף העליון וישבה לתחתון, זהו לילה, דברי רבי יהודה. קודם כל, השפה זה דרגות של
צבע.
של צבע, של חושך. של חושך. מה שמתואר פה, קודם אמרתם, זה מדורג. המעבר הזה של השחרה, של פני השמיים, הוא נעשה באופן מדורג. מה שנרמז פה בצורה ברורה גם, הגמרת נברת זה בלמדי עמוד א', שגם תלוי באיזה רוח של השמיים, האם אתה במזרח או או במערב, לפחות פה מדובר על פני מזרח, כלומר לא הרוח שבה השמש שוקעת, אלא הרוח הנגדית, רוח במזרח, שם זה משחיר יותר מהר מאשר במערב. אתם מוזמנים בעיר בדרך כלל לא רואים לב, נופי אביב זה כפר, זה כידוע. אז אלה משיינפלד תבוא לנופי אביב, תוכלו להסתכל ולראות איך זה שוקע לו מעל אזור התעשייה המערבי, תסתכלו על צד מזרח, אפשר לראות את זה. מתואר פה גם דבר נוסף שוודאי שמתם לב אליו, שהחלק התחתון של השמיים הם נעשים כהים לפני החלק העליון. לפי מה שאני ניסיתי לברר מה הסבר לזה, הסיבה היא כי הצל של כדור הארץ הוא, כדור הארץ מטיל את הצל שלו על הקרניים שהאור שבא מהאטמוספירה, ולכן בחלק הנמוך יותר, איפה שהצל, לא רואים את האור. אבל זה מה שמתואר פה, ובעצם השפה של רבי יהודה כולו זה כמה השמיים כהים או לא כהים. כן, כשאני רק הנחתי פה תוך כדי הדברים, שהמילה הכסיף פירושו השחיר, ככה מסביר רש"י. הערוך, אני אומר לכם במען האמת, הערוך אומר שלהכסיף בדרך כלל כסף, לפי מיטב ידיעתי, הוא בהיר, אז אומר זה להלבין, זה לא, זה לא, זה, 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 זה לא להשחיר. בכל אופן, זה מה שמתואר פה. כמו אני חוזר, כאשר השמיים מתקהים, לילה. רבי נחמיה אומר, כדי שיעלך אדם שתשקע חמה חצי מיל. פה רואים דבר מאוד מהותי, שרבי נחמיה הוא מנסה לתאר באופן אחר את, את הזמן, והוא גם יעלה בהמשך הסוגיה, הדבר הזה לרב יהודה. הוא מנסה לעזוב הגדרות של כהה, בהיר, החשיף וכו'. הוא מנסה לקמת את זה ביחידות מדידה של זמן, שבזמן חז"ל יחידות המדידה של זמן היו כמה זמן לוקח ללכת מרחק. ואני יכול להגיד, זה גם מאוד מזכיר את כל יחידות המדידה שאתם מכירים, foot, רגל, כן, זה מדידות, זה יחידות זמן של הליכה, לוקחים דברים מגוף האדם. אז הנה, כמה זמן לוקח ללכת? כבר אני אגלה לכם, יש תוספות מדהים בלמדי עמוד א', כשהם שואלים, איפה בא הספק שבין השמשות? אז הם אומרים, אני שמח להגיד לפני ארי, שהוא רץ מרתון, הם אומרים, כי אי אפשר להגיד כמה זמן, זה חצי מיל, אנחנו לא יודעים, תלוי אם אתה הולך מהר, הולך לאט, יש לך רגליים ארוכות. כלומר, מה בעצם תוספות אומרים? גם כשניסית לתרגם את זה לכמות זמן, זה עדיין לא מדויק, מה זה להגיד חצי מיל? אבל זה ודאי שיטה...
איך יכול להיות אמות, איך יודעים?
זאת שאלה טובה מאוד. מי אמר לך שזה באמת הכל היה מדויק ואחיד?
מפני שבלי זה יש כיבנו, כיבנו באמות.
כן, אבל...
זאת אומרת, אם משמשים לזה בהנדסה, זה צריך להיות מדויק.
אבל יכולים בהנדסה לשמר תמיד באותו בניין את היחס הקבוע, וזה מה שחשוב בהנדסה. בהנדסה לא חשוב שהאמות תהיה 50 או 60. חשוב שהיחסים בין האמות העמידה באותו בניין יהיו שווים. אז בסדר, אפשר לשמור אותה האמה באותו בניין. האם, אני יכול להגיד לך שיש גמרה בסוכה, שדן, האם אמה הוא 6 טפחים או 5 טפחים? זה יכול להיות פונקציה של שני תופעות שונות, או של מה גודל ה... הייתה עמה קבועה, כמו שאתה אומר, אבל כמה ידיים, אז ילדים מכניסים, מישהו קטן מכניס 6 טפחים, ומישהו עם ידיים, כמו הגאון מווילנה, שהיה עם ידיים ענקיות, על רגליים ענקיות, כך אומרים, אז הוא מכניס 5, או יכול להיות גם אחרת, אולי זה אולי אותה עמה. כלומר, ההערה שלך נכונה, אבל בנחמיה, גם הוא חייב לשבת התופעה הטבעית שהחצי מיל סך הכל מה עושה? מתרגם אותו. הוא לא אומר מה התופעה, אבל רבי חמיה אומר חצי מיל. עכשיו, כמה זמן זה חצי מיל? פה עכשיו אנחנו יכולים לתרגם אותו מייצר למונחי זמננו. אז אנחנו, על פי הגמרא בפסחים בצד ד' שאנחנו צריכים ללמד אותה, משם אנחנו נלמד כמה זמן זה מיל. אני רק אצטט כרגע את ההקשר הזה. הגמרא אומרת שאדם מהלך ביום מהלך 40 מיל. כך אומרת הגמרא. יש שם שתי דעות, האם בין עמוד השחר לנצח חמה, או בין שקיעת החמה לצד הכוכבים, זה מהלך 4 מיל, או מהלך של 5 מיל, ויש עוד שאלה, הגמרא מעדיפה את 4 מיל, היא דוחה את 5 מיל, אבל ראשוני אשכנז כולם קיימו את 5 מיל, כולם אומרים 5 מיל, רש"י בברכות, הרעבן, הרביה, כולם אומרים 5 מיל, ופה יש שאלה נוספת, והיא, האם ה-40 כללו את מעמוד השחר עד צד הכוכבים, או אם הם יהיו מהנצח חמה עד... עכשיו, בצורה מאוד פשוטה, בהנחה שמדובר שם על יום השווה. בואו, כרגע נלך ככה. אז מהלך 40 מיל הוא 12 שעות, זה 720 דקות. נכון? אני צודק? עכשיו, בהנחה שה... סליחה, אני צודק? אז זה אומר שזה 18 דקות ל... 720 לחלק ל-12 זה 18 דקות למהלך מיל, נכון?
כן.
במידה ואני אומר, את טובה בחשבון, בדיוק. במידה ואני אומר, במידה ואני אומר שהארבע הוא מחוץ, אז לוקח ללכת ביום 32 מיל. אז עכשיו צריך לחלק 720 ל-32, אז ברכה.
22.5,
תודה רבה, זה מהלך מיל. ובמידה ואני אומר שזה 30, אז עכשיו 72 נחלק ל-30, 720 נחלק ל-30. יפה מאוד, תודה רבה. זה שלושת השיטות במיל, שתיים מהן מוליכות ל-18. בסדר? אבל זה שלושת השיטות של חישוב המיל. העולם אוהב לעבוד עם 18 דקות, כך הוא אוהב לעבוד, אבל זה שלושת השיטות, אבל זה חצי מיל, אם כך זה 9 דקות. זה 11 ורבע דקות. וזה יכול להיות 12 דקות. אז זה מדבר רבי נחמיה. בסדר? האם אפשר לצאת החוצה ולמצוא תופעה טבעית שלוקח לה 9 דקות, 11 דקות? שאלה. אבל כרגע אנחנו קוראים את הגמרא. כן, בבקשה, ברכה.
אוקיי,
כמה
דברים שקשורים לזה. קודם כל, קו המוסרה. זה לא...
ברכה, ברכה. המנחת כהן שואל את זה. המנחת כהן הראשון בהיסטוריה היהודית שיגיד, רבוי סי, הגמרה הזאת דיברה על קו רוחב אחד, צריך בכל קווי הרוחב האחרים לשנות.
לא, לא, זה כאילו, זה לא מפתיע לדוגמה, מה שאתה אמרת
את צודקת.
אשכנז, כאילו, אמור חמישה.
נכון. את צודקת ב-100%. הסיבה שראשוני אשכנז כנראה העדיפו 5 מיל, כי אז זה התאים למה שהם ראו בעיניים. נכון. 4 מיל היה קצר מדי.
בנוסף.
כנראה.
Okay.
אבל יש בעיה עם זה, יש רמב״ם אחד שגם עובד עם 5 מיל, והרמב״ם לא בדיוק חי בגרמניה, אבל בסדר. אז כנראה הגיאוגרפיה לא מסביר הכל. כנראה.
לא הכל. Okay. אבל
אני רוצה
כאילו, זה שזה
נפוץ
במקום אחד 5 ולמקום אחר 4 ו-5 ולמקום אחר 4.
אני
מסכים
איתך, זה נכון.
ובנוסף, האם... כאילו, ככל שאתה קרוב יותר לקו משווה, אז כאילו אין כל כך הבדלים בין הקיץ והחורף לזמן של הזמן הזה.
ואני אומר לך כבר לך, המודעות לרעיון הזה שיש הבדל בין עונות השנה, הראשון שיגיד אותו זה המנחת כהן, וגם הוא אמר אותו עם טעות. אני אסביר איך הטעות נוצרה ומה הטעות שלו. מבחינה אסטרונומית, פשוט מאוד, באביב ובסתיו, עונת הדמדומים נמשכת פחות או יותר זמנים שווים, זה קצת יותר ארוך בחורף וזה הכי ארוך בקיץ. המנחת כהן חשב אחרת. המנחת כהן חשב שהאורך של בין השמשות הוא פונקציה של האורך של היממה, ולכן הוא חשב שהוא ידע שבקיץ יותר ארוך מהאביב, הוא חשב שבחורף, בגלל שהיום יותר קצר, שבין השמשות יותר קצר. זה מה שהוא חשב. איך זה קרה לו הטעות? זה מאוד פשוט. הוא מדד באביב ובקיץ, והוא לא מדד כל השנה. כי בחורף באמסטרדם קשה למדוד. ולכן, מה קרה לו? קרה לו דבר פשוט. הוא שם לב שבקיץ יותר ארוך מהאביב, אז הוא אמר, יש לי מסקנה מדעית פשוטה. כנראה שאורך בין השמשות הוא מתארך, שהיום מתארך. אז מה המסקנה המתבקשת? שבחורף זה כנראה הכי קצר, הוא רק לא ידע שזה לא נכון. עכשיו, אני גם יכול להסביר לך, אני לא יודע לחזור על זה, אני קראתי הסבר למה זה ככה גם כן. זה קשור בשתי נתונים אסטרונומיים, שאני ממש רוצה לחזור לגמרא. אבל אחד זה שכדור הארץ הוא בזווית של 23 מעלות. הוא לא ישר, ולכן זה תלוי בשאלת הקרבה שלו, הזווית שלו מול השמש, זה מה שקובע את הדבר הזה, בסדר? אוקיי, אוכל כך, אני חוזר עכשיו לסוגיה אצלנו. אז רבי יהודה מדבר על כמות חושך. רבי נחמיה תרגם לחצי מיל, רבי יוסי אומר בין השמשות כערף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו, כשבפשוטם של דברים נראה שלפי רבי יוסי זה לא עורך פרקי הזמן הארוכים האלה של החצי מיל, אלא זה כנראה קורה מתי בעצם כל המעבר הזה בין יום ולילה אצלו הוא לכאורה מה? הוא פשוט.
אבל זה לא השקיע, זה לא רגע השקיע, כי אז אפשר לעמוד.
עכשיו אתה שואל שאלה מצוינת, ומתי קורה הערף עין הזה? מתי זה קורה? ומה יחסו? עכשיו אני יכול כבר לומר לכם, תוספות פה על אתר מתעקשים, שזה לא שלרב יוסי אין את המושג שנקרא הספק של בין השמשות, רק אורך הספק מהו? קצר. בירושלמי מפורש, שרב יוסי... יש לו ספק גם בבין השמשות, רק שזה נקרא ערף עין. כלומר, זה לא 10 דקות של ספק, זה משהו קצר יותר, זה מפורש. אבל מה שלא ברור בגמרא פה, זה רבי יוסי, איפה לשים אותו? יש גמרא בנידה בדף נון ג', אתם רואים פה מסורת השס, שם הגמרא מתלבטת איפה לשים את רבי יוסי, לפני האחרים או אחרי האחרים. הגמרא שם וגם הגמרא אצלנו בלמדי עמוד א' אומרת שרבי יוסי הוא אחרי הזמנים של התנאים הקודמים. אני יכול להוסיף שבירושלמי יש דעה שרבי יוסי אומר כל דקה של בין השמשות של התנאים האחרים הוא ספק, אולי הוא הערף עין. כלומר, הם שמים את רבי יוסי בתוך הזמן ההוא. אבל יש בראשונים דיון שדנו בזה הרש משנץ במשניות וזווים. הרמב"ן בתורת האדם דן בזה. נתנים בשאלה, האם הרבי יוסי, כשהוא הגמרא מסיקה שהוא אחרי הדמדומים שרבי יהודה תיאר אותם, האם זה מיד אחרי, בסוף הדמדומים, או אולי אפילו עובר פרק זמן, אולי זה 10 דקות אחרי זה. כלומר, מי אומר בכלל שצריך להיות צמוד לדמדומים של רבי יהודה? אני אומר רק בקציר העומר שהרעש והרמב"ן אומרים זה לא צמוד לרבי יהודה, זה אחריו. הגרא והדיון הגדול שלו על בין השמשות בסימן רי סמך א', הגרא מתעקש שזה ממש צמוד. כשנגמר רבי יהודה, אז בא הרף עין של רבי יוסי. וזה דיון גדול בראשונים. בסדר? בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת כך. אמר, מטילין אותו לחומר שני ימים. למה היא הלכתה? אמר רב הונא בריד רב יהושע לעניין טומאה. עכשיו, כדי להבין את הדיון פה, אנחנו צריכים רק לקבל קצת רקע על טומאה. הדין בזב הוא שאם זב רואה יום או יומיים, אז הוא זזיבה קטנה. ואם הוא רואה שלושה ימים רצופים, או שלוש ראיות, הוא נחשב זב גדול שחייב להביא שבעה נקיים וחייב להביא קורבן. עכשיו, הגמרא אומרת שגבר זב, הוא יכול לחלק את הראיות שלו בשתי צורות. או שהוא יראה שלוש ראיות נפרדות, או שהימים, אם תהיה ראייה אחת ארוכה, שהיא חלקה ביום אחד וחלקה ביום הבא, גם הוא יכול לחלק. את זה הגמרא אומרת, לומדים מזבה, מנשים. אצל נשים קשה לדבר על ראייה, ראיות שונות, אז אצל נשים מה שמחלק זה הימים. אז אצל זב גבר יש את שתי האופציות. ולכן כשאני עכשיו עובר לספקות של יום ולילה, הגמרא משתמשת לאורך כל הסוגיה בזב, כי הוא מקרה מבחן שבו אני מבולבל. אני שואל כמה ראיות היו, בכמה ימים היו הראיות האלה, ואומרת הגמרא אחת אתנן, ראה שני ימים בין השמשות. אדם ראה ראייה אחת בין השמשות הראשון, ראייה שנייה לבין השמשות למחרת. עכשיו השאלה שמתעוררת כאן היא מה קרה פה, כן? ראה שני ימים בין השמשות, אומרת כך, ספק לטומאה הוא לקורבן, ראה יום אחד בין השמשות, ספק לטומאה. בואו ננסה להסביר, אני מציע פשוט שנקרא את רעשי, בסדר? אומר רעשי כך, ראה שני בין השמשות, יש לכם את זה? זיווה דזב מתמה בימים ובראיות. בין שראה שתיים ביום אחד, בין שראה שתיים בשני ימים רצופים, בין שראה אחת בשני ימים, כגון בין השמשות חשיב לי כשתי ראיות. משום ימים דיאפילה מלזכר ולנקבה. מה נקבה בימים, אף זכר בימים, וראיות בגוף המפרשה. ספק לטומאה או לקורבן, אומר רש"י, ספק טמא, ספק טהור, ספק חייב קורבן עם הטומאה, ספק אינו חייב קורבן. כלומר, יש פה הרבה ספקות, אבל טמא, שיבה, זה זב בעל שתי עיריות או שני ימים, כל תורה תומת זבים עליו, הוא שלישי מביאת יהודי קורבן. כלומר, אני אתקל את מה שאמרתי קודם. זב ביום אחד זה תומת ערב, זב של יומיים זה תומת שיבה, זב של שלושה ימים זה גם קורבן. עכשיו השאלה היא, אם אתה זב של יום אחד, אם אתה זב של יומיים, אם אתה זב של שלושה, לכן אתה ספק תמה, אתה ספק לקורבן. ומסביר רש"י איך זה יכול להיות. אומר רש"י כך, זה רש"י מביל, כי הוא ממש מרב סיני איגרי. אבל תמה שיבה, כן, אומר ככה רש"י, וזה שראה שני בין השמשות, ספק יום אחד הוא, ותמה בשני ראיות, או שני ימים רצופים מהם, ותמה נמי בתורת ימים, ספק בית ימים שאין רצופים מהם, ותאור מתומת שיבה, אלא כבעל קרי בעלמה, דלאב שתי ראיות ביום אחד עיקה, ולא שני ימים רצופים עיקה, ספק שהם ג' ימים רצופים, וזב גמור אף לקורבן. הרש"י אומר, במקרה ששתי ראיות בבין השמשות, אחד אחרי השני, יכול להיות שהוא רק תמי יום אחד. למה? כי הוא ראה, נגיד, בוא נגיד שזה בין השמשות יום שני, בין שני לשלישי ובין שלישי לרביעי. יכול להיות שהראייה הראשונה הייתה ביום שני, והראייה השנייה הייתה ביום רביעי. ואם כך, יש רק ראייה אחת, טוב, אתה תמי תומת ערב. יכול להיות שראייה אחת הייתה ביום שני, והשנייה הייתה ביום שלישי, אז אתה תמי יומיים. יכול להיות שראייה אחת הייתה שני, שלישי ו... ואז רביעי, בדיוק, ואז אתה שלושה ימים. עכשיו, איך זה יכול להיות? אז תראו מה רש"י אומר. אומר רש"י את הדבר הבא. אני קורא. כיצד, אומר רש"י, שמה בין השמשות הראשון כולו מן היום, ובין השמשות השני כולו מן הלילה. ואז זה מה שקראתי קודם, שני ורביעי. נמצא יום אחד, הפסק בינתיים וטהור. או שניהם מן היום, ואז מה קרה לי? זהבו לשני ימים רצופים, ואז זה היה ראייה בשני ושלישי, וכן עם שניהם מן הלילה. טוב, יש שלישי ורביעי, גם בסדר. אבל לא נע משני ימים רצופים, או שמא עם הראשון מן הלילה, והשני מן היום, אבל הוא נע משתי ראיות ביום אחד, ותווה שימה בכל אלו, ואין כאן קורבן. או שמא שתי נריות היו מקצתן ביום ומקצתן בלילה, ויש כאן שלושה רצופים, וכן אם הראשונה מקצתה ביום ומקצתה בלילה, והשנייה כולה מן הלילה, הראשונה כולה מן היום, והשנייה מקצתה ביום ומקצתה בלילה, אבל הוא ג' ימים רצופים וטעון קורבן. איכך, איבדת אותי? זה טוב מאוד שאיבדת אותי, כי מה שרשי אומר זה פילי פלואים, התוספות פה מתנפלים עליו חבל הזמן. לפי דעת רשי יוצא פה דבר פלאי. יכול להיות שבבין השמשות הראשון אנחנו נגיד, אתה ראית גם יום וגם לילה. הבין השמשות הזה היה מקצתו מהיום ומקצתו מן הלילה, ובין השמשות מחר בערב, מה יהיה דינו?
יום.
אולי הוא רק יום, אולי הוא רק לילה. אבל יכול להיות בין השמשות אחד, כשאמרנו ככה, בין השמשות הוא ספק מן היום, ספק מן הלילה, ספק יום. רשי אומר, שני בין השמשות, ערב, לילה אחד אחרי השני, אחד מהם יכול להיות יום, והשני יכול להיות... רגע, תני לסיים. לילה, אחד יכול להיות, ספק מן היום, ספק, והשני יכול להיות, ודאי לילה. תוספות מתנפלים, תוספות, ריבונו של עולם. בין השמשות של אור לתת ו' בסיוון, ואור לתת ז' בסיוון, אז אני יכול להגיד, הספק הוא אולי בין השמשות הוא לילה, אז שניהם לילה, אולי בין השמשות הוא יום, אז שניהם יום, או בין השמשות יהיה... אבל איך יכול להיות שאחד יום אחרי יום, זה אולי ככה, זה אולי ככה, ולכן בא רבנו תם, אני רק אגמור את רבנו תם, בסדר? בא רבנו תם ואומר, מדובר פה על מקרה מיוחד, בא מקרה מיוחד, שראו בשתי הלילות בחלקים שונים של בין השמשות. בלילה אחד ראו אחרי דקה מכניסת בין השמשות, ובלילה השני ראו אחרי 7 דקות, ואז מה אני באמת יכול להגיד לעצמי? אני באמת לא יודע, יכול להיות שהמעבר נעשה אחרי 3 דקות. אם המעבר נעשה אחרי 3 דקות, מתברר שהיום הראשון שראה דקה היה ביום, היום השני שראה אחרי 7 דקות, אז הוא היה כבר לילה. אבל יכול להיות שהמעבר מתי קורה? אחרי 8 דקות. אם המעבר קורה אחרי 8 דקות, אז מתברר ששניהם
יום.
אבל גם יכול להיות שמתי המעבר קורה? אחרי 0.5 דקה. כלומר, בעצם בא רבנו תם, אני רוצה להסביר את היסוד המחלוקת, ואז נשמח לשמוע את מה שיש לך להגיד. רבנו תם אומר, כל בין השמשות יש להם אותו ספק, אותו מעמד. זה לא יכול להיות שהיום בין השמשות, נגיד, היום אתה לילה, ולאותו בין השמשות בחר נגיד, אולי אתה יום יום. זה לא יכול להיות. אומר רבנו תם, כל בין השמשות מתנהגים באותה צורה. אנחנו מבולבלים מתי זה קורה, ולכן אם זה קרה על אותו דקה, על אותו שפיץ, אותה נקודת זמן, אז אין לנו את הספק הזה שהגמרא מתארת. כלומר, לא יכול להיות שהוא או 1 או 2 או 3, יכול להיות אז רק דבר אחד. מהו?
תלוי,
עדיין ספק.
לא יכול להיות הספק המשולש, אומר רבן אותם. אני מסביר, רבן אותם אומר, האפשרות שזה 3 משני בין השמשות שראית באותה נקודת זמן היא לא אפשרית. מה שמאפשר את הספק שזה 3 ימים זה רק אם זה בזמנים שונים של בין השמשות. זו דעת רבן אותם.
הבעיה היא יום ראשון זה היום שני ויום שני, ולמחרת יום שלישי ויום רביעי. אבל אם אומרים יום שני זה יום שני או שלישי, והשני זה יום שני או יום רביעי, אז יצא 3 ימים רצופים, ואז בסדר גם כן עם הספק.
לא הבנתי כלום,
הבעיה היא
ברשת. אני חושב שאתה הבנת בשני, אבל כן.
יש 3 אפשרויות.
איך רש"י מייצר 3 אפשרויות? שרש"י אומר,
לא הכרחי, יכול לייצר את השלושה, להגיד או שזה מן היום הקודם, כן, או מן היום האחרון, או אם זה ספק מן היום מן הלילה, אז כל אחד יכול להיות 2 ימים כביכול. אז יש לך 3 ימים רצופים.
איך יכול להיות שהיום ב-8 ודקה, נגיד, זב ראה ראייה, ומחר אותו זב בדיוק בשמונה ודקה גם יראה ראייה, ואני אגיד הראייה של יום שני היה אולי ביום שני, והראייה של מחרת היה אולי ביום רביעי. איך זה יכול להיות?
תחי
שמונה ודקה. לא, אבל רבנו תם אומר, אז בוא נסביר מצוין. אתה אומר דבר גדול. אז לרבנו תם, אנחנו כבר למדנו על טיב הספק, מצוין. מה בעצם רבנו תם אומר? מה טיב הספק? אתה אומר דבר ענק, אולי גם את התכוונת להגיד את זה. רבנו תם אומר, ברור שהמעבר בין יום ולילה מתי קורה?
הרפיים.
רק אני לא יודע מתי הוא, בדיוק. זה נכון, כל מה שאתם אומרים נכון. עכשיו זה עולה בבירור בתוספות ההוא בלמדי שכל זה אני מצטט. אני לא יודע כמה זמן זה מהלך מי, אני לא יודע איזה. ומה שרבנו תם בעצם אומר הוא, זה ברור שהמעבר קורה בנקודה אחת ברורה. נחזור לבראשית רבה שלמדנו פה בפעם הקודמת. כחצות הלילה, בחצות הלילה. כי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי נעשה המעבר בין יום ולילה. אנחנו לא יודעים. אבל היות וזה כך, זה אותו ספק לילה אחרי לילה, כי אני לא יודע. מה שדייוויד בעצם בא ואומר, וזה יפתח הרב באותו שיעור על יום ולילה, לא נגלה היום מה הוא אומר, כי זה מוקדם מדי, אבל מה שהוא בעצם אומר בדברי רש"י, שזה יכול להיות פעם ככה, פעם ככה, ברור שהספק הוא לא מציאותי. יש פה פרק זמן, בין השמשות הוא תקופה שיש לו איזושהי הגדרה מעורפלת, שיכול להיות שההגדרות, כמו דיברנו קודם, זה הדרגה או הגדרה, כן? ההגדרות, אלה יכולות, הוא מכין אולי כמה הגדרות שיכול להיות שזה מאפשר לי באמת לקרוא לפרק זמן הזה, לראות בו גם יום וגם לילה. אני רון, קודם חשבתי שאתה מנסה להגיד את זה. אני אגיד לכם מה עיקר הכיוון של הרב, אני גם במהלך השיעורים, אני אראה לכם שכל הראשונים לא הבינו כמו, וכל הראשונים שהוא מנסה לפרש אותם, שהם אומרים את זה, הם כולם פרשו את עצמם אחרת, אבל לא נורא. עכשיו, אני החלטתי, אחרי שהבנתי את זה, שהרב הוא אחד מהראשונים. אני אומר אותו כמו שאני אומר אותם, אבל לא כי מפרש אותם.
לא, מה שנתקעתי להגיד.
אני גם אסביר לכם את דעתי, כשנגיע, למה זה קרה לו. חוץ מזה שהוא לא דייק בטקסט, זה קרה לו בגלל סיבה עמוקה. לא, באמת, סיבה מהותית זה קרה לו. אבל מה שהרב בעצם אומר, זה מה שרון ניסה קודם להגיד, שהספק שבין השמשות, הוא לא נוצר כי אתה לא יודע בדיוק מתי זה קורה. זה לא הבעיה ברש"י, ברבנו תם זה ככה, הוא אומר את זה במפורש. אתה פשוט לא יודע מתי זה קורה. אז לא יכול להיות שהיום אתה יודע, מחר אתה לא יודע. הוא אומר, ברש"י היסוד של הספק שבין השמשות הוא שג'ולי הלך ליום הרביעי של הבריאה, ושכחת שיש גם את היום הראשון. מה כתוב ביום הראשון? ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. אז בא הרב ואומר, בין השמשות הבעיה שלו זה לא שלא יודעים מתי זה קורה, הבעיה שלו היא בעיה של הגדרה, שלפי היום הרביעי הוא כבר אין שמש, אין שמש, אתה לילה. לעומת זאת, לפי היום הראשון, עדיין אין. אמרת את זה. עדיין אין חושך. אז אתה עדיין לא. כלומר, אם אני שואל את היום הראשון, עכשיו לילה, אומרים לי לא. אם אני שואל את היום הרביעי, עכשיו יום, יגיד גם לא. כלומר, לא. והבעיה שבין השמשות היא בעיה של סתירה במושגים. הספק, ככה הוא רוצה לחדש באותו שיעור, שיש לי הגדרות סותרות, ההלכה קוראת למצב הזה ספק. לא ספק של ידיעה, ספק מכוח סתירה. אתה משפטית נקרא ספק, לא כי אתה לא יודע. אבל רק על זה, אני צריך להסביר איך דברי רש"י מתאפשרים, אבל רק על זה, הוא בא ואומר, עכשיו אני יכול לעבוד על רש"י, עכשיו אני יכול לנסות להסביר איך יכול להיות שאומרים לי שעל אותו זמן יש אולי הגדרות אחרות. בסדר, מה שאני אראה לכם זה שהראשונים לא עובדים עם ההגדרה שלו בכלל, של חושך. אף אחד מהם לא מדבר על אור וחושך, כולם מדברים על שמש. כולם. כולם. רבנו תם, אגרא, כולם. אז נדבר על זה. בסדר, בכל מקרה, זה הגמרא הזאת. כן, בבקשה.
למה שאתה אמרת קודם, שרש"י רק הוא מצטט את הגמרא.
אבל אפשר להסביר את הגמרא אחרת, מה אתה רוצה?
לא, אני יודע, אבל...
רבנו תם, למשל, הסביר את הגמרא אחרת. אתה צודק, שרבנו תם, מה עשה? הוקימתה מסוימת, שבשון הגמרא לא מפורשת. שהם לא ראו באותו זמן. כמו אתה אומר, לא כתוב בגמרא שזה היה בחלקים שונים של בין השמשות. אבל מושגית, מה שרבנו תם אומר, הוא נורא פשוט. בוא נגיד את האמת.
אני אני לא יודע לראות קטע זה, אני אומר מה שבהתחלת הגמרא, ספק מן היום ומן הלילה, ספק הוא לא מניע, זה גולו לבלילה. זאת
אומרת שאלה מקבל.
שלוש ספקות.
בואו נתקדם. נכון, נכון. בואו נתקדם עוד קצת. אז עובד הגמרא כך. אמר מר. סליחה, אגוף הקשיה. אמרת איזו בין השמשות ושתשכח חמה כל זמן שפני מזרח מאדימים. היחסיף התחתון ולא החסיף העליון. לילה הוא. והדר תנה החסיף התחתון ולא החסיף העליון בין השמשות. כאן הגמרא שמה לב שדברי רב יהודה יש איזושהי הגדרה לא ברורה, וזה מסיבה פשוטה. כי מה רב יהודה אומר? אני קורא עוד פעם. איזו בין השמשות משתשכח חמה כל זמן שפני מזרח מאדימים. אז מה משמע מפה? שמתי בין השמשות נגמר? ברגע שלא כל פני מזרח מאדימים. או בלשון אחרת, אז כבר מתחיל הלילה. מה כתוב? החסיף התחתון ולא החסיף העליון בין השמשות. מתי מתחיל הלילה? רק תחליט. כלומר, מה קורה פה? הוא נותן פה הגדרות פשוט סותרות. רבי יהודה אומר ככה, איזו בין השמשות ותשכח חמה כל זמן שפני מזרח מאדימים. כנראה כשברגע שלא כל פני מזרח מאדימים, אז פה לא בין השמשות, אז מה? לילה, אז מה המשפט הבא אומר? שהחסיף התחתון ולא החסיף העליון? שהחסיף העליון והתחתון ולא החסיף העליון, למה הכוונה שזה בין השמשות? לפני רגע יצא שזה... שזה לילה, תחליט, זה לילה או בין השמשות, תחליט.
זה גם רבי יהודה.
הכל פה מרבי יהודה. יש פה יותר מדי שלבים ברבי יהודה, זה מה שאני אמר פה. על זה אומרת הגמרא, והמחלוקת מאוד מאוד מהותית. מהי המחלוקת? אמר רבא והרב יהודה, אמר שמואל, כוך ותני איזו בין השמשות, משתשכח חמה כל זמן שפני מזרח מאדימים. והחסיף התחתון ולא החסיף העליון, נמי בין השמשות, החסיף העליון וישבה לתחתון, לילה. ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, זה שתי מסורות בשם שמואל, הכי קטני, משתשכח אמר כל זמן שפני מזרח מאדימין, עדיין מה? עדיין יום. מתי בין השמשות מתחיל?
אחרי כן.
והחסיף תחתון ולא החסיף העליון. בין השמשות, החסיף העליון, וישבה לתחתון. לילה, אומרת הגמרא, ואז דו לטעמה היו. ואיתמר, שוב בין השמשות בכמה. קודם ראינו ברבי נחמיה, שרבי נחמיה מה עושה? מקמת אותו במהלכי מיל, ניסיון, לקוונטיפיקציה. אז אותו דבר גם עושים לרב יהודה. מה הניסיון הזה? ואז דו לטעמה היו דאיתמר שיעור בין השמשות בכמה אמר רבא אמר רבי יהודה אמר שמואל שלושה חלקי מיל. יש פה רק בעיה אחת, יש פה מורה לחשבון, מורה לחשבון, אם ילד כותב שלושה חלקים הוא שכח לכתוב בדיוק שלושה חלקים מכמה, נכון? זה באמת בעיה. אז אומרת הגמרא כך, מי ג' חלקי מיל, הילה מטלת הפלגי מילה אוקיי. בעברית אומרים המונה והמכנה. אז יש פה מונה בלי מכנה, שלושה, אבל שלושה מתוך כמה? אז אם נגיד שלושה חלקים, ומה הסיבה שכנראה התחילו בפלגה? אני חשבתי בגלל רבי נחמיה, אבל אילה מטלת הפלגי מילה, אז ככה מדברים? נעימה מילו מחצה, אלא טלת הטילת מילה נעימה. מה הולכת? סליחה, לא, לא בגלל רבי נחמיה. ומה אומרת? המחנה 2, המחנה 3, 2 לא טוב. למה לא טוב?
כי זה
1.5. יותר טוב להגיד 1.5. 3 לא טוב, כי זה 1. אז הכי טוב זה 3. ככה כבר אומר, סליחה, זה ההסבר. אלא תלתא תלתא מילה, נמה מיל, אלא תלתא ריבי מילה. ורב יוסף אמר, רב יהודה אמר שמואל, שני חלקי מיל. מה שני חלקי מיל? אותה בעיה, אלא אם התראי פלגי מיל עליהם המיל, אלא תראי ריבי מיל עליהם החצי מיל, אלא, מה נשאר? תראי טילטי מיל. מה בעיניי? איקה בעיניי הוא פלגה דדנקה, שמילים מאוד פשוטות, זה שישית, שזה נכון. מה ההבדל בין שני שליש לשלוש תווי? ברכה עושה, כן, כן, שישית. למה? שלוש תווי זה 8 חלקי 12, נכון? ו9 חלקי 12, ושני שלי זה 8 חלקי 12. יוצא, אוקיי. בסדר? זה 1 מי"ב, לא שישית, ברכה. זה 1 חלקי 12. בתרגום, זה 1 חלקי 12. בתרגום לדקות, אם קודם דיברנו, זה...
5 דקות. 1 חלקי 12.
תעזור לי, אם זה מיל 18 דקות, אם זה 18 דקות, אז 1 חלקי 12 של 18 זה דקה וחצי. בסדר? זה לא, זה הפרש קטן. מה שאני, אני רק אומר, וזה נסיים, אני רואה פשוט שבוע להספקנו, זה שאפשר לראות פה שיטות מדידה שונות, וזה ברור שהדבר היסודי יותר הוא ההסתכלות בשמיים. הדבר הפחות, הניסיון לעבור למיל בפשטות, מהו? ניסיון לכמת את זה. מה שכן, אולי המחלוקת בין, בין רב יוסף לרבה בשמואל, זה לא רק מחלוקת, זה לא רק מחלוקת, הייתי אומר, כמה דקות זה, שאחד ארוך ואחד קצר, אלא הם באמת הולך, מהותית מדברים על המושג של בין השמשות. כי מה בעצם הטענה של, של שמואל, שלמרות ש, של רב יוסף, סליחה, שלמרות שהשמש נעלם, אבל אם השמיים אדומים זה עדיין יום, נכון? כלומר, לפי רב יוסף, מה מתחיל את בין השמשות? לא היעלמות השמש, אלא תחילת ההחשכה. צריך חושך, שהחושך יתחיל. כלומר, זאת לפי רבה, ברגע שהשמש נעלם, כבר. וזה, אני מסיים פה, אבל אני רק תחשבו, אז לפעם הבאה, אולי יש פה איזושהי מחלוקת מהותית על השאלה של מה יוצר את הבלבול הזה של בין השמשות. בסדר? לילה טוב.
לילה טוב לקיץ.